אז עם הנחיות המדיטציה הבוקר. אני מבקשת להמשיך את ההנחיות שקיבלתם עד עכשיו. ולהוסיף עליהם. אתמר, אתה יכול להגביר את הווליום בבקשה? תודה. ומי שלא שומע עדיין מוזמן קדימה. עכשיו יותר טוב? Okay, אז בואו קדימה. בואו. מי שלא שומע מוזמן קדימה, יש פה מקום. יש רמקול, וזה הווליום שיוצא ממנו, ואתם מאוד מאוד מוזמנים להתקדם אם צריך. בסדר? אז ההנחיות הבוקר ממשיכות את ההנחיות שהיו, והתקווה היא להוסיף עליהן נדבך אחד נוסף, ואולי יותר קונקרטי, שמתייחס למה קורה ממש בתוך התרגול, ואיך זה קשור לעבודה שלנו עם כאב וקושי, שזה בעצם הנושא של הרטריט שלנו. אז הבודה מלמד, ובתוך ההשראה הזאת אנחנו מתכנסים פה ברטריטים. הבודה מלמד לצאת מהמקום הרגיל שלנו, לשבת ולשים לב מה עולה. אוקיי? זה בעצם כל המהות של התרגול. ומשום שלתודעה שלנו יש נטייה להתבלבל ולשוטט ולא להיות עקבית ולפעמים לא להיות סבלנית ולא להיות ספציפית, אנחנו מבקשים להציע לתודעה עזרה, ואנחנו אומרים בואי קחי אובייקט כדי לעזור לך לשבת בשקט ולראות מה קורה, כמו לילד. אז בוא תבנה מהלגו הזה. והלגו הזה של התרגול שלנו זה התבוננות בגוף ובנשימה, בתחושות שעולות בגוף, אלה שקשורות לגופניות הכללית שלנו, לטקסטורות, לטמפרטורות, לתחושת המרחב שיש או לתחושת הקיבוץ שיש. וחלק מאותן תחושות גופניות זה החוויה הגופנית של הנשימה. הבודה ממשיך ואומר שכאשר אנחנו שמים לב למה שקיים, אנחנו יכולים לשים לב לאיזשהו רצף שחוזר על עצמו. והרצף הזה מורכב מרגע של תשומת לב למשהו, וממש באותו רגע שבו אנחנו מזהים משהו, יש איתו איזשהו טון, הבודה קורא לזה ויידנה. הטון הזה יכול להיות נעים או לא נעים. עוצמת הצליל שהגיעה לאוזן, לובטה בתחושה נעימה או לא נעימה. אם היא חזקה מדי, זה לא נעים. אם היא חלשה מדי, זה לא נעים. אם היא בדיוק בדיוק, זה נעים. הטמפרטורה בחדר מלווה בתחושה נעימה או לא נעימה. החוויה הגופנית כרגע מאופיינת בתחושה נעימה או לא נעימה. אבל הבודה אומר, זה לא רק שאנחנו שמים לב למשהו ויש לו איכות נעימה או לא נעימה, ממש באותו זמן עולה גם איזושהי פרשנות, איזושהי מחשבה, שמבוססת על ניסיון העבר, על נטיות, על העדפות הכלליות, על טמפרמנט, על סביבה, על אלף ואחד דברים. ומה שמאוד מעניין זה לשים לב כמה מהר זה קורה. זה נראה כאילו זה אותו דבר. הצליל הזה והעובדה שהוא לא נעים והעובדה שזה לא בסדר, זה ממש אותו דבר. והבודה מזמין אותנו למיין ולהכיר את ההבדל בין החוויה החושית או המנטלית לבין האיכות הנעימה או הבלתי נעימה שלה, לבין המשמעויות, הפרשנויות, הסיפורים, אם תרצו, השיפוטים שאנחנו מאמיסים בלי לשים לב, וכמו שיונתן אמר אתמול בשיחה, זה לא אשמת אף אחד ככה זה. התגובה ההרגלית שלנו, האוטומטית שלנו, לוידנה, לאיכות הנעימה או הלא נעימה של חוויות, היא תגובה של העדפה, של מיון, ושל איזשהו ניסיון לעשות סדר. את הנעימים אני רוצה, ואת הלא נעימים אני מנסה להדוף. אוקיי? הבן הקטן שלי מקבל חבילת פוקימונים, הוא פותח, יש שם 30 קלפים, הוא ישר ממיין, את אלה אני אחליף, את אלה אני אשמור, ואת אלה אני אחליף רק תמורת משהו ממש ממש שווה, כי זה שווה לי ואני רוצה. וככה אנחנו עושים כל החוויות שלנו. את זה אני אחליף, את זה אני אשמור, וזה אני אעשה איתו איזשהו מסע ומתן. ורוב הזמן זה עובד. Okay. רוב הזמן אפשר להגביר את הטמפרטורה במזגן, להוריד אותה, להעלות את הווליום, להוריד את הווליום. הגוף רוב הזמן עושה מה שמבקשים ממנו. בני זוג שלנו רוב הזמן עושים מה שאנחנו אומרים להם. וכל הזמן שזה קורה, אז אין בעיה, ואף אחד לא מגיע לריטריט בתובנה. ואז, נכון, פתאום קמים בבוקר וצ'אק, הגוף בא עם איזה יציאה. מערכת היחסים בא עם איזה יציאה. החיים מגיעים אלינו עם משהו. ואז אנחנו חושבים על הדבר הזה סוף שבוע, או ריטריט בנושא כאב, חולי. מה זה הדבר הזה? זה בסך הכל ויידנה מאוד לא נעימה. כאב זה משהו מאוד לא נעים. אוקיי? משהו מאוד לא נעים, הוא יכול לקרות כתוצאה מהגוף. קרה לי השבוע. הוא יכול לקרות כתוצאה מהנפש, מהמחשבות שלנו, מהרגשות שלנו. יכול לקרות כתוצאה מהסביבה האנושית שאנחנו חיים בה, בני המשפחה שלנו, החברים שלנו. סביבה פוליטית, קחו את זה לאן שתיקחו. אז פתאום אנחנו עומדים מול משהו שהוא מאוד לא נעים, ולפעמים המנגנון האוטומטי של למיין אותו לא עובד. כי אין לי למי לדחוף את הקלפים שאני לא רוצה. כי אין לי איך לקרב ולשמור שלא יתיישנו ויעלמו הקלפים שאני רוצה. אז אני רוצה להציע רגע שנסתכל על זה ככה, ואז נזקק את זה לתוך הדברים שקורים בתוך התרגול. אז בתוך התרגול שלכם היום, כמו אתמול, יופיעו רגעים נעימים ורגעים לא נעימים. יהיו רגעים נעימים או לא נעימים מאוד, ויהיו רגעים נעימים או לא נעימים קצת, ויהיו דברים כאלה ניטרליים. הדברים הלא נעימים האלה יכולים להגיע מהגוף, הם יכולים להגיע מהתודעה, הם יכולים להגיע מהסביבה. אז כשהבודה מדבר על כאב, הוא מדבר גם על המקורות של הכאב. הוא אומר, אוקיי, יש כאב שמגיע מזה שיש גוף. זה שיש גוף וחלים עליו תהליכים של הגוף, חלק מהתהליכים האלה מביאים לכאב. יש תודעה וחלים עליה תהליכים של התודעה, חלק מהתהליכים מביאים לכאב, וכן הלאה בכל המערכות שאנחנו נמצאים בהן. אז כמה פוינטרים, אם תרצו, לתרגול שלכם היום, לרגעים שבהם עולה כאב. אז הדבר הראשון הוא באמת לזהות שיש פה כאב. הרבה פעמים אנחנו לא מזהים שיש כאב. אנחנו מזהים כשאנחנו נהיים חסרי שקט. אנחנו מזהים כשאנחנו עצבנים. אנחנו מזהים כשאנחנו נרדמים ונעלמים. אבל אם היינו שמים לב רגע קודם, היינו יכולים לזהות שוואלה, כואב לי ראש. יש כאב באצבע. עלה זיכרון כאוב מהעבר. יש איזו תחושה לא נעימה של חוסר שקט. אוקיי, אז קודם כל ההזמנה הראשונה היא לנסות לשרשר אחורה. ולזהות את הכאב כשהוא עולה. כמה שיותר קרוב לזמן העלייה שלו. ואפשר פשוט לשאול על הכאב הזה את השאלה הפשוטה הזאת. זה מהגוף או מהתודעה? שימו לב שהשאלה הזו, ויונתן דיבר על זה קצת אתמול, יכולה להחליף את האוטומט של קישטה. לא רוצה אותך פה, אני לא רואה אותך, אני לא מרשה, אני מחליפה אותך. זה להגיד, אוקיי, מאיפה הגעת? הגעת מהגוף או מהתודעה? מבלי ללכת לאיבוד בשלב הזה בסיפורים של שלושה דורות אחורה וגם שלושה דורות קדימה, אלא רק שנייה אחת, מאיפה באת? דרך איזה שער הבחנתי בך. אוקיי? אפשר לחקור ולהתעניין בכאבים. אז אם למשל הכאב הוא כאב של הגוף, אפשר לשאול עליו האם הוא חם או קר. האם הוא ממוקד או מפושט? אני יכולה לראות את הגבולות של הכאב הזה. האם הכאב הזה הוא חד, הוא מגיע, דוקר כמו סיכה? או שהוא איזה משהו עמום כזה שמגיע ואיפשהו נעלם? ומתי הוא לא קיים? אותו כאב, יש רגע שהוא קיים, יש רגע שהוא לא קיים. אפשר להתעניין בדבר הזה. אוקיי, אז זה ההפך מלהעיף אותו, או להיבהל ממנו, או ללכת לאיבוד בתוכו. ולהגיד, אוקיי, אתה כבר פה, בוא נראה אותך. בוא נתעניין בדבר הזה. לפעמים העניין מייצר איזושהי סביבה אחרת לכאב להיות בתוכו. ככה, כאב שמוחזק בהתנגדות, הוא אחר מכאב שמוחזק בקבלה. ושימו לב שאין פה שום הזמנה לחבב את הכאב. סוגל רימפוצ'ה לפעמים מציע לתלמידים המאוד מאושרים שלו. הוא אומר, אם אתם יושבים ישיבה שלמה ולא כואב לכם כלום, בבקשה, לפני שאתם מתחילים לשבת, תסובבו קצת את האצבע הקטנה של הרגל, תשאירו אותה קצת מסובבת ואז תשבו. כדי שתזכרו שהמטרה של התרגול היא לא למחוק ולהחליף את כל הכאבים שלנו, אלא למצוא דרך להיות איתם. דרך שתהיה מועילה, שתהיה משחררת. אז בכל השנים שאני מתרגלת ומלמדת, לא פגשתי מישהו שבאמת צריך לסובב לו את האצבע הקטנה. מצאתי שיש לנו מספיק. אז אל תסובבו אצבעות קטנות, אבל גם, בבקשה, אל תעסקו בלעדוף ולא לראות את הכאב. אם מגיע כאב, תסתכלו עליו. תנו לו מקום. והבודה מדבר על, יונתן דיבר על סמה סמה תוכה, והבודה מדבר על סמה סמאדי. מדבר על לשים לב במידה שמועילה. אם החקירה הזאת מועילה, אפשר להמשיך איתה. ולפעמים יש הרגשה שהחקירה הזאת כבר לא מועילה, היא מכניסה אותי לסרטים, לסיפורים, היא מעצימה, היא לא עובדת לי. אז ככה, אפשרות אחרת היא להגיד, אוקיי, יש כאן כאב. אני לא עושה איתו כרגע שום דבר. אני רק מקשיבה עכשיו לחלק אחר. כמו למשל לנשימה. או כמו למשל לאזורים בגוף שבהם אין כאב. אני תמיד חושבת על זה כמו, אני לוקחת את שני הילדים שלי לבית ספר בבוקר, ולאחד כואב משהו והוא רוצה לדבר עליו, והשני נזכר במשהו והוא רוצה לדבר עליו, ואני בתוך האוטו ואני רק התעוררתי, והם מדברים בכל רם. ויש את המקום הזה של להגיד מתוך חמלה, רגע, שנייה, עכשיו אני מקשיבה לאח שלך. אני מבטיחה לך שאני אחזור אליך אחר כך. להגדיר, אוקיי, להגיד. להבטיח שאני אחזור. זה בסדר, זה לא נטישה לכל החיים, אפילו אם הוא יגיד לך שאת חרה של אמא, ואת אף פעם לא מקשיבה לי, ואת אף פעם לא תחזרי אליי, בסדר, אוקיי. אני יודעת שאני אחזור אליך. ואפשר לקחת את החופש. להגיד, אוקיי, יש פה כאב, הקשבתי לו, התבוננתי בו, התעניינתי בו, עכשיו אני מקשיבה לאח שלו. עכשיו אני מפנה את תשומת הלב למקום אחר בתוך החוויה שלי. ויכול מאוד לעזור אם המקום הזה הוא קונקרטי, ולכן אנחנו מציעים לחזור אל הנשימה. אוקיי. או על מקומות אחרים בגוף שבהם אין כאב. חשוב לומר שכל מה שאני אומרת לגבי כאב גופני, יכול להיות גם כאב רגשי. אוקיי, יכול להיות שהכאב שלי כרגע הוא לא מזה שמשהו בגוף קורה, אלא מזה שעלה זיכרון כאוב, או שעולה מחשבה שמביאה איתה חשש או חרדה לגבי העתיד, או איזושהי השוואה שאני עושה ביני לבין מי שיושב על ידי, וההשוואה הזאת מכאיבה לי. גם שם אפשר לזהות, להגיד, אוקיי, יש פה כאב, יש פה משהו, זה כואב. זה מגיע מהתודעה. רק להגיד, זה מגיע מהתודעה, זה לא אשמת אף אחד. יש תודעה, היא יודעת לעשות דברים, ועכשיו הגיע ממנה כאב. אני יכולה להתעניין בכאב הזה. ולראות איך, למשל, העצב שאני מרגישה עכשיו, משפיע על הגוף שלי. אפשר להרגיש את הקשר הזה בגרון, אוקיי? לפעמים משהו בכתפיים מתכווץ, לפעמים אפשר להרגיש את העיניים מתמלאות או דומעות, לפעמים אפשר להרגיש שמשהו קורה עם הנשימה, או משהו קורה עם התנוחה. שים לב לזה. לראות את זה. לראות את הגבולות של זה. זה נורא מעניין לשאול האם עצב משפיע על האגודל. כלומר, יש מקומות בגוף שמושפעים מעצב. יש מקומות בגוף שלו. אז אפשר להרחיב את המבט ולראות איפה העצב הזה מתבטא בגוף שלי. מה העוצמה שלו? ומתי הוא נעלם? כי הרבה פעמים אני אפספס את הרגע שהוא נעלם. אני אשים לב שעל העצב, ואני אפספס את הרגע שבו נהיה קריר בחדר ונהיה לי נעים, והעצב פתאום הוא לא מה שבמרכז של תשומת הלב שלי. אוקיי, אז אני יכולה להפנות מבט מתעניין בעצב. זה כמו הילדים באוטו. אני יכולה באיזשהו שלב להגיד לו, אוקיי, די חמוד. אני לא יכולה עכשיו יותר לשמוע אותך. אני מקשיבה קצת לאח שלך. ולקחת את תשומת הלב למקום אחר, שהוא לא עצב. ושימו לב שזה לא צריך להיות עכשיו איזו שמחה מתפרצת, כי אולי זה לא קיים. אבל יכול להיות שיש נשימה, ואפשר לשים לב אליה. יכול להיות שיש טמפרטורה ואפשר לשים לב אליה. יכול להיות שיש טקסטורה שאפשר לשים לב אליה. והיא משהו אחר, שהיא לא עצב. אז יש פה איזה מין יציאה מהאוטומט. אוקיי, האוטומט שלנו, לגבי הוויידנה, לגבי נעים או לא נעים, הוא האוטומט של למיין את הקלפים ולהחליף אותם אם צריך. והיציאה מהאוטומט אומרת, נמיין אותם כדי לראות אותם, נסתכל עליהם ולא נזדרז. אולי בסוף נחליף או לא נחליף. אבל ניקח איזו השתהות מתבוננת, חוקרת, מתעניינת בחוויה הזאת. הנעימה או הלא נעימה. העוצמות נורא משמעותיות. יש דברים שהם קצת לא נעימים, כמו להירדם על כרית המדיטציה. לא דרמטי, אבל לא כזה נעים. אפשר להתעניין בזה. לפי איזה סדר, האיברים שלי קורסים כשאני נרדמת. מה קודם? קודם זה מרגיש בעיניים, אחר כך זה מרגיש בלסתות, אחר כך זה מרגיש בכתפיים, אחר כך קורה משהו בנשימה, ואחר כך אני מתחילה לחשוב על פילים ורודים מרחפים באוויר. זה מגניב, אני יכולה לראות את הסדר שהדברים האלה קורים. ברגע שאני מביאה לשם עניין, משהו משתנה. אוקיי? זה הופך להיות מבעיה, שצריך לכתוב פתק ולמצוא לפתרון מהר, לוואו, משהו קורה פה, אפשר להסתכל עליו. חוסר שקט בישיבה, שגורם לכם לזוז ולהזיז, למרות שהגוף סבבה, אבל צריך לסדר את זה, ולהזיז את זה, ו... זה חוסר שקט, חוויה לא נעימה. אוקיי? אפשר להסתכל עליה. ספק, בלבול, חוויות שמגיעות מהמיינד, מה לעזאזל קורה פה, מה אני עושה, זה קשור, זה לא קשור לציפיות שלי. אוקיי. ומחשבות כאלה, הן לא דרמטיות, אבל יש להן איזה מרכיב כזה שהייתי מעדיפה להחליף אותן. אם מישהו היה מספיק טיפש בשביל לתת לי תמורתם. צ'אריזארד. אז קחו את הקלפים האלה שאולי אתם רוצים להחליף, ונסו עדיין להסתכל עליהם. שתי הנחיות האלה מתייחסות לאובייקט, אוקיי? בעצם אני אומרת, אני כאן, אני, משהו כזה שקוראים לו מיכל, מתבוננת בעולם, מזהה בעולם דברים נעימים או לא נעימים, מזהה את האוטומט שלי, של ה-fight or flight, ומנסה לעשות משהו אחר. כאשר התודעה שקטה, כאשר אתם מרוכזים, כאשר אתם מרגישים אנרגטיים ונוכחים, וכאן אתם מבינים ששני הדברים האלה מתאימים לכל המקומות האחרים. בסדר, הם טובים באופן כללי. אבל אם אתם מזהים שאתם יושבים טוב בתוך התרגול שלכם, ועולה משהו לא נעים, עולה כאב מהגוף, או כאב מהתודעה, כאב גדול, או כאב קטן, כאב ישן, כאב חדש, בכלל לא משנה. אפשר גם להפנות את המבט פנימה, ולשאול, איך אני פוגשת את הכאב הזה? אוקיי, מי פוגש את הכאב הזה? מי אומר עליו שהוא too much? מי אומר עליו שהוא מיותר? מי אומר עליו שהוא אשמת מישהו? מלא המחשבות על הידים שלי. הבן הגדול שלי שבר את היד, היה צריך להחליף לו מגבס כזה לגבס כזה, יום בועס הזה. אמרתי לו משהו, הוא אומר לי, אמא, זה הכל באשמתך. אני לא שיחקתי איתך כדורגל, אני לא בעטתי בך, אני לא הפלתי אותך. רק ילדתי אותך, לא בשביל שתשבר לך היד. האם אני פוגשת כאב עם האשמה? האם אני פוגשת כאב עם כעס? האם אני פוגשת כאב עם פחד? איך אני פוגשת אותך עכשיו, כשאתה מופיע? אוקיי? אז המבט הוא קצת שונה, אוקיי? זה לא להסתכל עליך, אתה הכאב שמופיע, זה להסתכל קצת עליי. כאילו, איך אני עכשיו מארחת אותך בחיים שלי? האם אני ככה? או האם אני ככה? האם אני מסכימה לך? אני לא מסכימה לך? האם אני חזקה יותר ממך? או האם אני חלשה יותר ממך? של מי הבית הזה? אז שאלות מהסוג הזה לוקחות את המבט אל המתבונן. בעצם שואלות מאיזה עמדה פנימית אני פוגשת כאב. פיזי או נפשי. את השאלה הזאת אני רוצה להציע לכם לטפטף בעדינות לתוך תמהיל התרגול שלכם. נגיד אם אני חושבת על תרגול של 45 דקות, רוב הזמן תמשיכו להתמקד בגוף ובנשימה, ואם עולה כאב מהגוף ומהתודה אפשר להפעיל עליו את הכלים האלה, של לזהות אותו, של למיין אותו, של להכיר בו. להתבונן ולראות מה הוא עושה, ולהתבונן החוצה ממנו ולראות מה עוד יש. ומדי פעם לטפטף, זה כמו מינונים הומאופתיים כאלה. לטפטף את השאלה הזאת של מי מתבונן? מי שם לב לזה עכשיו? למי כואב? למי עצוב? לשתף אתכם בשיר נורא יפה שנתקלתי בו בימים האחרונים. לאופולד סטאף, משורר פולני. השיר נקרא גשר. לא האמנתי בעומדי על גדת הנהר, הרחב והסוחף, שאעבור גשר זה. הקלוע מקנה דק שביר, קשור בסיבים. פסעתי, קל כפרפר, כבד כפיל. הלכתי, בוטח כרקדן ומתנודד כעיוור. לא האמנתי שאעבור את הגשר הזה. ובעומדי כעת על הגדה השנייה, אינני מאמין שעברתי אותו. אז זו הזמנה לשים לב לאמונות שלנו לגבי גשרים ונהרות. אבל לא להסתפק בהם כדרך היחידה לחיות. ולראות שלפעמים לא צריך להאמין שאפשר. אבל איכשהו אנחנו פוסעים או מרחפים, מרקדים או נוחתים, ואחר כך אנחנו לא מאמינים שעברנו את זה. אז אני רוצה להזמין אתכם לאמץ גם את הפרספקטיבה הזאת למפגש עם כאב. להגיד, אוקיי, באופן בלתי נמנע עולות אמונות סביב הכאב הפיזי או הנפשי. לפעמים אחת האמונות היא אין מצב שאני עוברת את זה. זה גדול עליי, זה הסוף. ולפעמים אנחנו יכולים לגלות שהאמונה היא לא כל מה שהיה שם. ואיכשהו קורה משהו אחר. והזמנה להמשיך לתרגל בתוך 45 דקות, גם אם עולה כאב, היא כזאת. אוקיי? נגיד, אוקיי, אתם תעמדו מול הגשר הזה, הוא הרי בלתי אפשרי לחלוטין. לא תאמינו שתעברו אותו. אוקיי. תמשיכו לתרגל. בגישה הזאת, בגישה הזאת, תשתמשו בטכניקה הזאת או הזאת. ומשהו קורה כאשר אנחנו פועלים אחרת מהאמונות המוכנות שלנו. משהו שיכול לפתוח תחושה של טולרנטיות, תחושה של מסוגלות, תחושה של עוצמה. ואם אנחנו פוגשים כאב מתוך עוצמה, זה מאוד שונה מלפגוש כאב מתוך פחד או מתוך אמונה בחוסר האמונה שלה. אז אפשר לשאול בכאב הבא, האם אני פוגשת אותו מתוך עוצמה או מתוך חוסר אמונה, ולהמשיך ללכת. אז בואו נשב יחד כמה דקות ונסו ככה לתת להנחיות האלה לחלחל, ואחר כך אני אגיד עוד מספר דברים לגבי הנחיות של המשך היום שלנו וגם הנחיות לגבי תרגול בהליכה. אז להמשך היום אנחנו משאירים בתוך התרגול הפורמלי את תשומת הלב עם הגוף והנשימה. חידוד לגבי תשומת הלב לגוף לפעמים עוזר שיש מין מחסן מילים כזה שאפשר להשתמש בו כדי להכיר או לזהות או לשים לב לתחושות הגופניות. אז כאשר אתם שמים לב לתחושה הגופנית, שימו לב לכך שהיא יכולה להיות תחושה של טקסטורה, כמו למשל כרגע האצבעות שלי נוגעות זאת בזו ויש משהו כזה חד וקשה במגע עם הציפורניים. אז הטקסטורה יכולה להיות רכה או קשה או מחוספסת או מין כמו גומי כזאת ספוגית כמו המזרונים שאנחנו יושבים עליהם כרגע. יכולה להיות תחושה גופנית של טמפרטורה, של חום, של קור ושל השינויים המאוד עדינים האלה שלפעמים מתרחשים, איך שבתוך החום יש משהו קר. ואיך שבתוך הקור יש חוויה של משהו חם, אז אפשר לשים לב לטמפרטורה. אפשר לשים לב לתחושות של פעימה. אפשר להרגיש אזורים שונים בגוף שאפשר פשוט לחוש את הפעימה בהם. לפעמים זה בקצות האצבעות, לפעמים זה ברקות או באזור הלב, או בכפות הרגליים. פעימה מורגשת בכל מיני מקומות בגוף, וכאשר תשומת הלב שקטה אפשר לשים לב אליה. אפשר לשים לב לגירודים ולהקצוצים ולנימולים. אפשר לשים לב ללחות או ליובש. יש אזורים שמרגישים יותר לחים בגוף ויש אזורים שמרגישים יותר יבשים. אפשר לשים לב האם התחושה הגופנית המורגשת היא כזאת שהיא על האור, כאילו מחוץ לגוף, או שהתחושה המורגשת היא תחושה שהיא בפנים, כמו קרקור של הבטן למשל, או זה התקררות של בטח הזה. אוקיי, אז אם אתם ככה מתבוננים בגוף, זה עוזר לתת שמות בעדינות לתחושות השונות. חלק מהחוויה הגופנית שלנו היא חוויה של הנשימה. אז גם שם אפשר לשים לב ולשים שם, האם זאת שאיפה, האם זאת נשיפה. האם זה נשימה קצרה או ארוכה, שטחית או עמוקה? האם הנשימה מורגשת בקלות או בקושי? האם באזור הנחיריים או באזור בית החזה או הבטן או השכמות או הגב? איפה הנשימה מורגשת? אז אנחנו ממשיכים תרגול שהוא פשוט וממוקד בגוף. ואם במהלך התרגול הזה עולה ויידנה חזקה של כאב, כאב שמופיע מהתודעה או כאב שמופיע מהגוף, אפשר לחקור אותו בעזרת הפוינטרים שהצבעתי עליהם, ולקבל החלטה מתי מפנים את המבט לאזורים אחרים בחוויה שהם לא מכוסים על ידי הכאב, ומתי מתאים לקחת את המבט אל המתבונן. ולשאול איזו מין מערכת אני לסעודה הזאת. השתיקה ממשיכה ללוות אותנו כמיכל לכל ההתבוננות הזאת. ואני רוצה לשוב ולעודד אתכם מאוד לשמור על השתיקה. השתיקה כוללת גם את הדיבור אחד עם השני, גם את שפת הסימנים, גם שפה. גם את כל הניסיונות ליצור קשר ולבדוק רגע מה השכן שלי חושב על האוכל. זה נקרא דיבור. שימרו בבקשה על השתיקה, לא כאיסור, אלא כמיכל שמאפשר לתשומת הלב שלנו לנוח על מה שבחרנו להפנות עליו את תשומת הלב. בכל לשון של בקשה, אל תדברו אחד עם השני. לא בלחש, לא בצד, לא כשרואים ולא כשלא רואים. זה מפריע לכם, וזה ודאי וודאי מפריע לאנשים שנמצאים סביבכם. אם צריך לפנות למורים או למנהלים, בבקשה בפתק בלבד, לא על השביל ולא בסוף שיחה, שימו לנו פתק, אנחנו באמת בשמחה נעשה את הזמן והמקום ונתייחס לכל דבר שדורש התייחסות. אוקיי, אז בבקשה רק דרך פתקים, ואם אתם משאירים פתק, בבקשה תבדקו על לוח המודעות, כי אם אנחנו עונים לכם ואתם לא רואים את הפתק, אז כאילו לא התייחסנו, זה לא נעים. אז שימו פתק ותבדקו שכעבור שעה, שעתיים, שיש תשובה על לוח המודעות. הנחיה לגבי תרגול בהליכה. התרגול שלנו בהליכה בעצם מבקש לקחת את תשומת הלב עוד צעד אחד קדימה, בצורה שהיא עוד דרך לחיות. אוקיי? כששואלים את הבודה איך צריך, איזה תנוחה צריך כדי לתרגל, אז הוא אומר יש ארבע, תבחרו. אפשר לשבת, אפשר לעמוד, אפשר ללכת, ואפשר לשכב. וכששואלים אותו כמה צריך לתרגל, אז הוא אומר כמה שנושמים. Okay. אז בעצם כל תנוחה וכל רגע זאת הזדמנות לשים לב. התרגול בהליכה מאפשר, מעבר לצד הפיזי, שקצת מעברר את האינטנסיביות הפיזית של ישיבה, הוא גם אפשר לשים לב בצורה מעט אחרת. אוקיי? וזה אתגר שונה. יותר קשה להישאר ממוקדים בהליכה, בוודאי שמתם לב שבהליכה יש יותר נטייה ללכת לכיוון הפינתי, או יותר נטייה ללכת לכיוון המיטה, או לטייל ולבדוק מה שלום, מאשר כאשר יושבים באולם. אז אני רוצה להזמין אתכם להביא יותר נחישות לתרגול בהליכה. לקחת את התרגול בהליכה כהזדמנות לעוד עבודה, עם למשל הוויידנה של לרצות ולא להתאפק. העוגן של תשומת הלב יכול להיות בכפות הרגליים ובמגע של כפות הרגליים עם הקרקע. ואני רוצה להזמין אתכם הבוקר יותר לחדד את תשומת הלב לכיוון כפות הרגליים. לשים לב לרגל ימין ולשים לב לכוונה להזיז את רגל שמאל ולאופן שבו רגל שמאל מתרוממת. ונשלחת קדימה ויורדת לקראת הקרקע ונוגעת בקרקע. ואז יש איזו התמקמות כזאת של שיווי משקל וכוונה להזיז את רגל ימין. ואז רגל ימין מתחילה לזוז. Okay. נסו ללוות את כפות הרגליים שלכם תוך כדי ההליכה. וכמה שיותר דיוק. הקצב לתרגול בהליכה הוא עניין לחקור אותו. זה מועיל ללכת מעט יותר לאט מהרגיל שלנו, וזה גם מועיל ללכת ולא להגיע לשום מקום. אוקיי? זה מועיל למצוא שטח וללכת עליו, הלוך ושוב, כדי לזכור כמה אין שום תועלת בתרגול הזה, ובכל זאת אנחנו עושים אותו. כי אם יש בו תועלת, אנחנו נהיה ממוקדים בתועלת. אז זה סתם, תלכו בשביל לבזבז את הזמן שלכם, אוקיי? הלוך ושוב, על אותו קו, ושימו לב לכפות הרגליים שלכם שוב ושוב ושוב. ואם עולה ויידנה חזקה של כאב, אפשר לפנות אליה באותו אופן. לחקור מה היא עושה להליכה. כשמופיע חוסר שקט, הוא נוטה לשלוח אותי להליכה יותר מהירה. לפעמים. אוקיי? כשמופיע הרהור, יש לפעמים נטייה ללכת יותר לאט, כדי שההליכה לא תפריע לי לחלום את החלום שלי. אוקיי? אז תבדקו מה הקצב שמועיל לכם ומה קורה להליכה שלכם כאשר מופיע כאב פיזי או כאב רגשי. אם יש תנאים פיזיים שמקשים על ההליכה, כדאי מאוד להניח על יד אזור ההליכה שלכם כיסא. ואז תוכלו ללכת, לשבת, לנוח ולחזור ללכת. וזה עדיין יהיה תחום בתוך המרחב הזה שאתם מקדישים לתרגול. אם יש שאלה טכנית לגבי התרגול עצמו, אפשר לשאול? אוקיי. זה זמן עכשיו לקבוצות 1, 5 ו-6 להיפגש איתנו המורים, ולגבי כל שאר המשתתפים זה זמן לתרגול בהליכה. אחר כך יהיה יותר תרגול בישיבה ועוד תרגול בהליכה. אני מאחלת לכם שיהיה יום מועיל. תודה.